אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היי, ברוכים הבאים לריפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני יובל מן.
ואני אושרית גנל.
האם בקרוב משתמשי אייפון יוכלו להתקין אפליקציות באופן עצמאי, בזמן שמשתמשי וואטסאפ יוכלו לשלוח הודעות לאנשים עם טלגרם? בהחלט יכול להיות. חקיקה חדשה של האיחוד האירופי עשויה לשנות מן היסוד את הדרך שבה אנחנו משתמשים בשירותים ובאפליקציות של ענקיות הטכנולוגיה. קדימה, בואו נעשה רפרש. אושרית, מה עבר עלייך השבוע?
השבוע הגיעו חדשות מאוד מעניינות מכיוונה של אינסטגרם, שהודיעה שהיא מחזירה את הפיד הכרונולוגי. עכשיו, אנחנו מכירים את הדיון הזה, את הרקע לו, זה כבר תקופה שאנחנו מדברים על זה, בעצם מאז שפרנסס הוגן, המדליפה המפורסמת של פייסבוק, הוציאה אלפי מסמכים חוצה, ודיברה על כל הסכנות שבממשקים הקיימים של הרשתות החברתיות, היא הייתה מאוד, אפשר להגיד, המעודדת הראשית לנושא הזה שצריך להחזיר את הפיד הכרונולוגי ולהפסיק...
היא טענה שהאלגוריתם אשם בהכל.
כן, כי האלגוריתם מקדם לנו בסוף תכנים שמזיקים לנו, שהופכים אותנו לקיצוניים יותר, שחושפים אותנו לדברים שמדרדרים את הרווחה הנפשית שלנו וכו'. היא אמרה פשוט שיציגו לנו את הדברים בסדר שבו הם נכתבו לפי האנשים שאנחנו עוקבים אחריהם. ואינסטגרם כביכול הרימה את הכפפה, בשבוע שעבר הודיעה שהיא מחזירה את האופציה של פיד כרונולוגי לפלטפורמה. מה שהיא לא אמרה, זה שאם אתה באמת רוצה להשתמש באופציה הזאת ולצפות בפוסטים בסדר הכרונולוגי שבהם הם פורסמו, אתה תצטרך להגדיר את זה בכל פעם מחדש שבה תיכנס לאפליקציה. צריך להיות, באמת, אני חושבת שצריך להיות אולי פרנסס הוגן עצמה, בשביל להיות מחויב לזה ברמה הזאת. וזו דוגמה ללכתים להרגיש בלי, לא יודעת איך לקרוא לזה.
כן, הנה, עשינו משהו, אבל אנחנו לא באמת רוצים שאנשים ישתמשו בזה.
כן.
בדיוק. אוקיי, האמת שאני מתגעגע קצת לפיד הכרונולוגי, מרגיש לי נורא 2010.
אז בבקשה.
אני אנסה את זה.
תתחייב לזה, אבל.
אני אנסה את זה. אני בשבועות האחרונים צללתי לעולם ה-NLP, עיבוד שפה טבעית, כדי לברר איך קרה שבשנות 2022 דוברי העברית עדיין לא יכולים להשתמש באפליקציות כמו גוגל אסיסטנט, ליהנות מתמלול אוטומטי של סרטונים ביוטיוב ובאפליקציות אחרות, או מפיצ'רים אחרים שזמינים לדוברי אנגלית כבר שנים. אז למה זה לא קורה? את רוצה את התשובה הקצרה?
אנחנו אנשים מדינה קטנה, שוק קטן, נכון? זה תמיד התירוץ.
התשובה היא כסף. כמובן כסף. כי לענקיות הטכנולוגיה אין תמריץ לבנות מודל שפה ענק, צריך עשרות אנשים שעבדו על זה, זה לוקח הרבה זמן, זה עולה הרבה כסף ומשאבים, ובסוף, כמה דוברי עברית יש בעולם? כמה מיליונים, אי אפשר לעשות מזה המון כסף. אז זאת הסיבה שענקיות הטכנולוגיה יושבות על הגדר. מהצד השני, המדינה עד עכשיו לא עשתה יותר מדי, אבל בשנה שנתיים האחרונות יש באמת שינוי. מדינת ישראל, דרך רשות החדשנות ודרך מפאת במשרד הביטחון, באמת מקדמים את הנושא הזה של ה-NLP, במפאת עובדים על מודל שפה ענק, דו-לשוני, גם עברית וגם ערבית, שבאמת אמור להצעיד אותנו קדימה אל עולם שבו המחשבים והסמארטפונים באמת מבינים אותנו. וממה שאני מבין, תוך שנה, שנתיים אנחנו כבר אמורים לראות את הפירות של העבודה הזאת, ואנחנו נהיה ככל הימים.
אז בקרוב העוזרות הדיגיטליות יעברו גיור?
אנחנו מאוד מקווים. בחודש שעבר הגיעו המחוקקים באיחוד האירופי להסכמה על Digital Markets Act, חוק השווקים הדיגיטליים, שמטרתו למנוע מענקיות הטכנולוגיה לנצל את כוחן לרעה על מנת לפגוע בתחרות. לחוק הזה, אם יצא לפועל, יהיו השלכות מאוד מרחיקות לכת שעשויות להשפיע גם עלינו בישראל.
This is certainly a landmark when it comes to digital regulation around the world, and it places the European Union at the forefront.
אז באיחוד אומרים שמדובר בחקיקה היסטורית שתגדיר מחדש את כללי המשחק באינטרנט, ומצפים שהיא תושלם סופית סביב חודש אוקטובר. והחוק הזה מתמקד בחברות שהוגדרו כשומרות סף, כאלה שיש להן שווי שוק של לפחות 75 מיליארד יורו, או הכנסות שנתיות של לפחות 7.5 מיליארד יורו באיחוד האירופי בשלוש השנים האחרונות, צריכים להיות להן לפחות 45 מיליון משתמשים חודשיים, או 10,000 משתמשים עסקיים באיחוד.
והן גם אמורות לספק מה שבאיחוד מגדירים פלטפורמות ליבה, כמו מנועי חיפוש, רשתות חברתיות וכו'.
וכמובן שהחוק הזה מכוון כלפי גוגל, אפל, אמזון, מייקרוסופט ומטה, להלן ענקיות הטכנולוגיה.
למרות שגם בוקינג איכשהו השתרבבה לשם.
כן, אני מניח שיהיו עוד כל מיני חברות שיהיו כפופות לחוקים האלה, ומן הסתם יצטרפו עוד ועוד עם השנים, כי אנחנו יודעים שהחברות האלה רק מגדילות את השווי ואת מספר המשתמשים שלהם משנה לשנה.
אז באמת הרעיון בחוק הזה, כמו שאמרת, זה סוג של להתאים את הסביבה התחרותית ואת חוקי ההגבלים העסקיים לעולם החדש. אנחנו מכירים את זה שבייחוד האירופי מאוד מאוד נשכנים כלפי ענקיות הטכנולוגיה, לאורך השנים האחרונות הטילו עליהם לא מעט כנסות ענק, וכל פעם זה בגלל כל מיני ענייני תחרות שטענו שהם מנצלים את המעמד שלהם לרעה. ואז הגיעו לאיזושהי מסקנה שבאמת הדבר הזה הוא סיסטמטי. זה לא מספיק פעם בלעשות חקירה, להטיל עונש, צריך לגעת בנושא הזה מהיסוד, לאזן את התחרות באיזושהי צורה, ובאמת הרבה פעמים הבעיה עם החברות האלה זה שהן גם וגם וגם וגם. ואז ברגע שאתה מאוד דומיננטי בתחום אחד, זה יוצר איזשהו יתרון לא הוגן כלפיך בשוק החדש שאתה נכנס אליו. כי אתה יכול פשוט לקנות את המתחרה הקטנה יותר, או לנצל את זה שכבר יש לך המון משתמשים כדי לדחוף להם את השירות החדש, וכל מיני דברים כאלה. אז באמת הרפורמה הזאת עכשיו מנסה לאזן את, את המגרש.
כן, ואם רוצים להמלק, אז באמת החוק הזה אמור לחייב את ענקיות הטכנולוגיה להיות הרבה יותר נחמדות אחת לשנייה, ולשתף ביניהן פעולה, ולהפסיק לכלוא את הצרכנים מאחורי חומות סגורות.
ולא רק אחת לשנייה, גם כלפי המתחרים הקטנים.
גם כלפי המתחרים הקטנים, וגם כלפי המשתמשים, נכון? אז למשל, החוק הזה קובע שחברות לא יוכלו לקבוע שתוכנה שלהן תהיה ברירת המחדל בפלטפורמות או במכשירים שהן מוכרות. למשל, גוגל לא תוכל להפוך את גוגל כרום או את מנוע החיפוש שלה לברירת המחדל במכשירי אנדרואיד.
כן, אנחנו מכירים את זה שאנחנו קונים מכשיר חדש, ומגיעים עליו המון המון אפליקציות שמותקנות מראש בעצם. באמת, אם זה מכשיר של אנדרואיד, אז בדרך כלל כבר יהיה לנו עליו גוגל מפות, ואת החיפוש של גוגל, ויוטיוב כמובן, וכרום, כמו שאמרת. אם זה אפל מנגד, אז כמובן שנהיה כבולים ל-iMessage, ולחנות האפליקציות של אפל, ולכל השירותים שהיא מציעה.
כן, אני חושב שאפל היא באמת אולי הנפגעת במרכאות העיקרית פה, כי היא באמת חברה שאוהבת לכלוא את המשתמשים בפלטפורמה, באקוסיסטם שלה. הרי משתמשי אייפון לא יכולים להוריד אפליקציות מחנויות צד שלישי, להתקין אפליקציות באופן עצמאי כמו שאפשר באנדרואיד, ובאמת זה יכול לשנות לגמרי את המודל העסקי של אפל, נכון?
כן, אז באמת עכשיו הרפורמה הזאת קובעת גם שבאמת, כמו שאתה אומר, יהיה אסור להגדיר מראש, וגם שתהיה לנו את הזכות להסיר התקנה, זה נקרא. זאת אומרת שגם אם הותקנה מראש איזושהי תוכנה, אנחנו נוכל באמת להסיר אותה, ותהיה לנו יותר בחירה באיזה שירותים להשתמש, באיזה אפליקציות להשתמש, בנושאים כמו מייל, דפדפן, עוזרת קולית, מנוע חיפוש.
כן, שזה אחד הדברים הסנועים שמכריחים אותך לשמור על אפליקציות שאתה בכלל לא רוצה, על הטלפון שלך.
כן, אני חושבת שהרבה פעמים גם אתה אפילו לא תחשוב על זה. זאת אומרת, קניתי כבר מכשיר אנדרואיד, יש לי עליו דפדפן כרום. אני פשוט אשתמש בדפדפן כרום, אני לא אתחיל עכשיו לעשות השוואה ולבדוק דפדפנים מתחרים וכולי, גם אם תהיה לי את האופציה. זאת אומרת, הרבה פעמים, עצם זה שמגדירים לך את הברירת מחדל הזאת, זה כבר במרכאות כובל אותך פשוט כי זה יותר נוח, ראש קטן.
כן. אגב, מה שלדעתי יהיה מעניין לראות אם החוק הזה יחייב את אפל לאפשר להתקין אפליקציות שלה על מכשירי אנדרואיד. למשל, את הסייעת הקולית סירי או את שירות אפל TV פלוס שהיום לא זמינים על אנדרואיד, אני בקרוב משתמשי אנדרואיד יוכלו להוריד אותם.
מעניין.
ואחד הסעיפים המעניינים בחוק מדבר על מושג שנקרא אינטר-אופרביליטי, כשהכוונה היא שהחברות בעצם יאפשרו למערכות שלהם לעבוד עם מערכות של חברות מתחרות.
כן, המשמעות היא יכולת פעולה הדדית, ובאמת הדבר העיקרי שכרגע מדברים עליו בהקשר הזה, זה אפליקציות צ'אט. היום, אם אני משתמשת בוואטסאפ, אני יכולה לשלוח דרכו הודעה רק למשתמשי וואטסאפ אחרים, והרעיון של הסעיף הזה ברפורמה זה שמעכשיו אני אוכל להשתמש בפלטפורמה, באותה פלטפורמה שאני כבר משתמשת בה בוואטסאפ, אבל לשלוח דרכה גם הודעה למשתמשי טלגרם, סיגנל,
iMessage של אפל.
כן, האמת שכרגע יותר מדברים על באמת לפתוח את זה למתחרים קטנים יותר, לא ברור אם זה גם נוגע לבין הענקיות עצמן. אבל באמת הרעיון זה שזה כמו שכשאני מרימה לך טלפון, זה לא אכפת לי אם הספקית שלך היא סלקום או פרטנר או whatever, אני יכולה להתקשר אליך מהמכשיר שלי. או אם אני שולחת לך מייל, זה לא משנה לי אם אתה משתמש בג'ימייל או ביהו או בכל חברה אחרת. כן. אז הרעיון הוא שגם אפליקציות צ'אט, פשוט נוכל לתקשר ככה דרכן באופן חופשי.
כן, שזה נראה לי ממש מרחיק לכת, אני חושב שהחברות האלה יעשו הכל כדי למנוע מזה לקרות. אגב, אני גם לא בטוח שטלגרם כל כך רוצה שהמשתמשים שלהם יוכלו לשלוח הודעות למשתמשי וואטסאפ ולהפך. אולי הם דווקא רוצים להיות האלטרנטיבה. זאת אומרת, אם כל כך קל לשלוח הודעה מוואטסאפ לטלגרם, אז הרבה אנשים פשוט לא יצטרפו לטלגרם.
אז יש באמת המון טענות כרגע נגד הסייף הזה. חלקן באמת גורסות שהמתחרים הקטנים עצמם בכלל לא בטוח שהם רוצים את זה, בכלל לא בטוח שזה טוב להם, אולי הם באמת מעדיפים לבדל את עצמם ולהרוויח מהמודל הקיים שלהם. וגם מבחינת המשתמשים, למשל, לא ברור איך זה ישפיע על כל נושא הפרטיות וההצפנה. כי היום כל פלטפורמה צ'אט משתמשת בהצפנה שונה. אז איך זה ישפיע ברגע שאני אוכל לשלוח באופן חופשי לאפליקציות אחרות? האם זה יגרום לזה שההודעות שלי יהיו חשופות יותר?
כן, אז יכול להיות שבאמת וואטסאפ תגיד לך, אתה רוצה לשלוח הודעה למשתמש טלגרם? סבבה, אבל אל תבנה על הצפנה. אנחנו לא ערבים לכך שהמידע שלך יישאר פרטי ומוצפן. חוץ מזה, קראתי רעיון עם מי שעומד בראש וואטסאפ, וויל קאטקארט, שאומר שזה יכול גם להוביל להצפה של ספאם בפלטפורמה, לאפשר הפצה של דברי סטנה ופייק ניוז, שכרגע וואטסאפ איכשהו מצליחה לנטר, אבל אם היא פותרת את הפלטפורמה שלה, אז היא לא יודעת מה השותפות האחרות יעשו עם החומרים האלה.
אני לא יודעת, אני מרגישה שכבר היום יש מספיק פייק ניוז בוואטסאפ.
כן, אבל הם נגיד מסמנים הודעות שמועברות הרבה פעמים, אז הם אומרים, אוקיי, אבל אם מישהו מטלגרם או מאפליקציה אחרת יעביר הודעות המון המון פעמים, אנחנו לא יכולים לדעת את זה, ואנחנו גם לא יכולים לדעת אם הפלטפורמה האחרת מנטרת את זה באיזושהי צורה. אז ברור שלוואטסאפ יש אינטרס שהדבר הזה לא יקרה, אבל יש מומחי הבטחה שכבר אומרים, הנושא הזה של ההצפנה כנראה ייפגע מהחקיקה הזאת.
גם הנושא של ההצפנה וגם הנושא של החדשנות בתחום הזה. כי בעצם אומרים, בסוף אפליקציות צ'אט זה לא בדיוק כמו לשלוח אימייל. הפורמט של האימייל, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא כמעט לא השתנה לאורך השנים.
כן.
באפליקציות האלה יש המון המון פיצ'רים, כמו צ'אט קבוצתי, כמו למשל בוואטסאפ יש סטוריז, לא כל כך משתמשים בזה בארץ, אבל זה פיצ'ר שקיים שם. לא ברור עד כמה באמת החקיקה הזאת הולכת להיות מקיפה, במובן של כמה מהאלמנטים האלה יצטרכו להיות פתוחים גם למשתמשים של פלטפורמות אחרות, ועד כמה באמת זה בכלל ישים. אחת החששות זה באמת שחברות לא יוכלו להמשיך לחדש ולהוסיף עוד ועוד פיצ'רים, כי כל פעם הם יצטרכו לחשוב איך אני פותח את זה עכשיו לכל העולם.
אגב, החקיקה הזאת גם עוסקת בתחום הפרסום הדיגיטלי, והיא אמורה להגביל את היכולת של חברות כמו מטא וגוגל, שרוב ההכנסות שלהן מבוססות על פרסום, להציג פרסומות מותאמות אישית למשתמשים. הם יצטרכו לקבל הסכמה של המשתמשים לאסוף עליהן מידע. ושזאת בעצם הצורה שבה החברות האלה יודעות להציג לנו פרסומות ממוקדות, כי הן יודעות באיזה אתרים ביקרנו ומה חיפשנו וכולי, ומי החברים שלנו ברשתות החברתיות.
שזה לא קצת מה שאפל כבר עושה עכשיו?
כן, זה מה שאפל עושה עכשיו, אבל זה כנראה יגיע עכשיו לעוד חברות, ובעיקרון זה די מבורך, שיצטרכו את ההסכמה שלנו לאסוף עלינו מידע בצורה כל כך נרחבת. והחוק הזה גם רלוונטי לאמזון, אמזון סופגת ביקורת בשנים האחרונות על זה שהיא גם פלטפורמה למוכרים מצד שלישי וגם מוכרת בעצמה, והיא יכולה להשתמש במידע שיש לה על מוכרים חיצוניים בשביל לקדם מוצרים מתחרים משלה. אז זה החוק החדש שיאסור עליה לעשות את זה.
כן, אז באמת סעיפים נוספים ברפורמה זה בין היתר יהיה אסור להמשיך לאסוף מידע צד שלישי, כמו באמת במקרה של אמזון שיש לה את כל החברות צד שלישי שמשתתפות בפלטפורמה שלה, בלי בעצם לתת גם לאותה חברה לגשת לדאטה שהיא מפיקה עבור פלטפורמות גדולות. זאת אומרת, נכון להיום אמזון יכולה להסתכל בצורה מאוד רחבה על כל מיני טרנדים, ואיזה מוצרים יותר עובדים, ומה יש בהם שיותר עובד, ואולי אפילו איזה סוג של פרופיל של אנשים מחפש אותם וכולי. ובעצם היא לא נותנת שום דבר מהדאטה הזה לחברות עצמן. אז החברות עצמן לא חשופות למידע שהן מפיקות עבורה. אז היא כבר לא תוכל להמשיך ולעשות את זה. ובכלל, כל הנושא של תיעדוף עצמי, זה נכון גם לגבי אמזון, שלמשל, אם אני אחפש עכשיו איזשהו מוצר במנוע החיפוש שלה, היא קודם כל תראה לי את המוצרים שהיא עצמה מייצרת, ואחר כך של החברות האחרות. זה יכול לקרות גם בגוגל, בכל מיני
שירות. אפל, באפסטור כמובן.
ברור, כן. אז גם זה כבר יהיה אסור. באמת הניסיון זה להפסיק את הדבר הזה שחברות באמת משתמשות בכוח שלהם בתחום אחד, בשביל לקדם את עצמן גם בתחום אחר. זה נשמע לי מאוד מוצדק, אני חייבת להגיד.
כן. אגב, החוק גם ימנע מחברות לקשור בין שירותים שונים שלהן. כמו שלמשל מטא דורשת לרשם לפייסבוק בשביל להשתמש במסנג'ר.
זה נכון גם לגבי מפתחים. שלמשל מפתחים יהיו היום חייבים להשתמש בשירות התשלום של אפל בשביל בכלל להופיע בחנות האפליקציות, אז גם זה כבר הם לא יוכלו לעשות.
כן.
הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
היי, כאן עטילה שומפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ויינט, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ויינט וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בוויינט.
יש סעיף מעניין שמדבר על האפשרות של המשתמשים להעביר את המידע שלהם מפלטפורמה אחת לאחרת. אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק איך זה יעבוד, אבל תחשבו על מצב שבו אתם רוצים להעביר את כל התמונות, את כל המידע האישי שלכם, את כל רשימת החברים שלכם, מפייסבוק לטוויטר או לפלטפורמה אחרת. אז באופן תיאורטי, החוק הזה אמור לאפשר את הדבר הזה.
למרות שנכון לכרגע, הם לא כל כך מתייחסים באופן ישיר לרשתות חברתיות, הם אומרים שבהמשך הם כנראה יגיעו גם לזה. אגב, בנושא של ההדדיות, דיברנו בעיקר על פלטפורמות צ'אט, אבל זה נכון גם לגבי, באמת, כמו שאמרת, שאפל תהיה מחויבת לאפשר להוריד אפליקציות גם מחנויות אפליקציות אחרות. זאת אומרת, היא לא יכולה להחליט שבמכשירים שלה היא לא עובדת עם פלטפורמות אחרות. אפל ממש נמצאת לאחרונה במוקד, אפשר להגיד, עם הביקורת על איך שהיא מגדרת את חנות האפליקציות שלה.
כן, העמלות הגבוהות שהיא גובה ממפתחים, ואפיק גיימס יצאה למשפט נגדה בדיוק בגלל הדבר הזה. זה אחד מהמקורות ההכנסה המשמעותיים של אפל, העמלות האלה שהיא גובה.
כן, האם זה מה שסוף סוף ישנה את זה?
כן.
מה שהחקיקה הזאת גם עושה, אם למשל אנחנו מסתכלים על הנושא של פלטפורמת הצ'אט, זה בעצם יכול להשמיד את מה שנקרא אפקט הרשת. שנכון להיום, פלטפורמה, מעצם זה שהיא גדולה, זה גורם לה להיות עוד יותר גדולה ועוד יותר חזקה. כי אם אני רוצה לדבר עם חברים שלי, אני כנראה אוריד וואטסאפ, כי לרובם יש וואטסאפ. אז אני לא אלך ואוריד פלטפורמה קטנה יותר, גם אם אני יותר אוהבת את הפיצ'רים שלה, או את הפרטיות שהיא מעניקה לי, או כל דבר כזה, כי פשוט לא יהיה לי מי לדבר שם.
כן.
אז זה מעניין, אם זה באמת יצליח לעשות את זה.
כן. ומה יקרה למי שלא יציית לחוק החדש? אז יש פה כנסות די משמעותיים לדעתי. חברה שתפר את החוק תסתכן בכנס שעשוי להגיע לעד 10% מההכנסה הגלובלית השנתית שלה, ואם מדובר בהפרה חוזרת, הכנס עשוי לזנק לעד 20%, וכמובן שמדובר כאן בעשרות מיליארדים.
ואם באמת גם זה לא מספיק, ורואים שזה משהו סיסטמטי, והחברה ממשיכה להפר ולהתנהג בצורה שהיא לא תחרותית, כמו שהאיחוד האירופי תופס אותה, אז בהמשך גם מדובר על צעדים ממש מבניים והתנהגותיים, הם קוראים לזה, למשל מניעת מיזוגים, אסרו עליה לרכוש חברות אחרות, או אפילו זה יכול להגיע לפירוק. זה לא כל כך ברור איך זה יעבוד, כי לרוב זה חברות אמריקאיות, אז לא ברור עד כמה לאיחוד האירופי יש בכלל סמכות לפרק אותן. סביר להניח שזה יותר נוגע לחלקים שלהם שפועלים באירופה.
כן, הנושא הזה של הכנסות הוא נורא חשוב, כי אנחנו כל הזמן רואים דיווחים על אפל נכנסה פה בכמה מיליונים, המדינה הזאת כנסה את גוגל כך וכך, ובאמת זה כנסות שבדרך כלל קוראים להם slap on the wrist, כאילו זה מכה קלה וזה עובר, החברות האלה זה באמת לא מזיז להם, אבל פה מדובר באמת בכנסות שכן אמורים להזיז לענקיות הטכנולוגיה, ולכן הם כנראה יעדיפו לציית.
כן, אני חושבת שזה בדיוק מה שהחקיקה הזאת מנסה לעשות, זה בעצם להתאים את החוקים למציאות הקיימת. כי נכון להיום, כנראה שגם הכנס המקסימלי שרגולטורים מסוימים יכולים להטיל על הפרה מסוימת, זה בסוף באמת לא מזיז לענקיות הטכנולוגיה, כי ההכנסות שלהם הן כל כך עצומות לעומת זה. קודם כל, גם מראש כל החקיקה הזאת חלה רק על הענקיות, רק על שחקניות מאוד מאוד גדולות, כי הרבה פעמים אומרים שברגע שרוצים באמת להתמודד עם בעיות כאלה בשוק, בסוף מי שסובל מזה זה השחקנים הקטנים, שלא מסוגלים בכלל להתמודד עם כזאת רגולציה. אז פה מראש הרגולציה הזאת מוחרגת רק לשחקנים הענקיים, וגם הכנסות הם כנסות יחסיים להכנסות שלהם, ולא באיזשהו מספר אבסולוטי. אז זו גישה מעניינת.
כן. אני חושב שהשאלה המעניינת ביותר מבחינתנו היא האם זה ישפיע גם עלינו בישראל. אז אמנם מדובר בחקיקה של האיחוד האירופי, אבל מניסיון העבר אפשר לשער שענקיות הטכנולוגיה לא ייצרו פתאום פתרונות ופלטפורמות שיותאמו רק לאירופה, אלא הם כבר יעשו איזה שינוי מבני שיהיה רלוונטי למשתמשים ברחבי העולם, כמו שראינו למשל עם חלק מהתקנות של ה-GDPR באירופה לפני כמה שנים.
נכון, בגלל האופי הבינלאומי של החברות האלה, שמראש הן פועלות באמת בצורה גלובלית, בהמון המון שווקים, זה כנראה פשוט, או שזה מאוד קשה, או שזה לא משתלם לעשות שינויים כאלה בצורה שתחול רק בשוק מסוים. ובאמת בסוף יוצא שהאיחוד האירופי נותן את הטון לכל העולם.
כן.
מהחקיקה הזאת, לדעתי עובדים עליה כבר כמה שנים, אבל באמת אנחנו רואים כבר הרבה זמן שיח על על הכוח של הענקיות הטכנולוגיה, ועל ההשפעות המאוד גדולות שיש לו, וזה תנועה לדעתי שהיא כלל עולמית. אנחנו רואים גם בארצות הברית, ארצות הברית אולי כרגע היא לפחות פחות נשכנית מבחינת רגולציה, אבל יש שם כל מיני תהליכים, יש שם הצעות חוק, יש שם מינויים, למשל של לינה קאן לראש רשות הסחר הפדרלית, ש... היא ידועה כמבקרת מאוד גדולה של אמזון ושל הענקיות בכלל, ואנחנו רואים לאחרונה, למשל, סביב הנושא הזה של חנות האפליקציות של אפל, והאופן שבו היא מכריחה את המפתחים להשתמש במערכות התשלום שלה, צעדים גם בהולנד וגם בדרום קוריאה ובעוד מדינות, אז זה נראה שיש כאן איזושהי התעוררות.
כן, אני חושב שבשנים האחרונות השתנה הסנטימנט כלפי הענקיות הטכנולוגיה, שפעם נחשבו לאיזה כוח חיובי בעולם, ואני אוהב להזכיר את הדוגמה הזאת של פייסבוק והאביב הערבי והדמוקרטיה וכולי, ואז אני חושב שבאמת נפל האסימון לאנושות איפשהו ב-2016, אולי קצת אחרי, עם ההתערבות הרוסית בבחירות בארצות הברית ופרשת קיימברידג' אנליטיקה, ואז גם נחשפו המון מחדלים של פייסבוק, של איך היא שומרת על המידע שלנו וחולקת אותו עם גורמים חיצוניים, ואני חושב שאיפשהו שם הסנטימט כבר השתנה.
יש גם איזו הבנה שמחלחלת שהחוקים... שאנחנו מכירים, גם סביב נושאים כמו חופש הביטוי וכולי, אבל גם באמת בתחום הזה של גבלים עסקיים ותחרות, הם לא בהכרח באמת מותאמים לעידן הדיגיטלי. הרבה פעמים בתחרות מדברים על זה שהמחיר לצרכן לא יעלה. ככה מאפיינים מונופול. אבל הרבה מהשירותים האלה הם בכלל בחינם.
כן.
ועדיין מדברים על זה שהם אולי מונופוליסטים ופוגעים בתחרות ופוגעים ב... אז זה... בעצם מקבל צורות ביטוי אחרות ממה שאנחנו היינו מכירים פעם.
כן, אני חושב שהרגולציה תמיד מגיעה באיחור.
כן.
לא חושב שיש תקדים לכך שהיא הגיעה בזמן. אז זה מעניין. ואגב, באמת בשנת 2020, ועדה בקונגרס האמריקאי המליצה לפרק את ענקיות הטכנולוגיה. כמו שאנחנו יודעים, זה לא קרה. אבל כן, יש איזה מאמץ דו-מפלגתי בארצות הברית, קצת באמת לרסן את ענקיות הטכנולוגיה, למנוע מהם לנצל את כוחן לרעה, כמו שאנחנו רואים עכשיו באיחוד האירופי, אבל בינתיים זה לא ממש התקדם.
אגב, אני ראיתי ציטוט מעניין של אחד הבכירים באיחוד האירופי, שאמר, באמת אם בארצות הברית הכיוון הוא לפרק את ענקיות הטכנולוגיה, אז הוא אמר, we don't want to break them up, we want to break them open.
ובאמת, אז אני חושב שבשנים האחרונות אנחנו עדים באמת לפרקטיקות האלה של ענקיות הטכנולוגיה, למשל אפל, שגובה עמלות נורא גבוהות ממפתחים באפסטור, זה שהיא מאפשרת למשתמשי האייפון להשתמש רק בחנות אפליקציות שלה, למשל היא כובלת את המשתמשים שלה רק לארנק הדיגיטלי שלה. אם יש לך אייפון, אתה יכול להשתמש רק באפל פיי, אתה לא יכול להשתמש בשום ארנק דיגיטלי אחר.
אם אני לא טועה גם על זה, יש עכשיו איזו חקירה באיחוד האירופי.
כן. מטה למשל הוא אשמה בכך שהיא רוכשת מתחרות כמו וואטסאפ ואינסטגרם כדי לפגוע בתחרות נגדה. וכאמור, דיברנו על אמזון שנמצאת בניגוד עניינים, גם גוגל שאוספת מידע על משתמשים כדי להציג להם פרסומות ומנצלת את אנדרואיד כדי לקדם את השירותים שלה, אז...
וגם שיתופי פעולה ביניהם הרבה פעמים בשביל להטיב איתן נגד מתחרים קטנים יותר. עכשיו גם יש איזו חקירה בנושא הזה של כל תחום הפרסום, שפייסבוק וגוגל שיתפו ביניהם פעולה בצורה לא חוקית ולא תחרותית, לכאורה. כן. אגב, טים סוויני, שהוא מנכ״ל חברת אפיק גיימס, יצרנית פורטנייט, שכמו שאנחנו יודעים, מוביל קרב מאוד משמעותי נגד גם אפל וגם גוגל על הנושא הזה של לפתוח את הפלטפורמות שלהם, של חנויות האפליקציות. הוא צייץ סביב הקידום של החוק הזה באיחוד האירופי. בוקר טוב, היום הוא יום אם נפתח את הפלטפורמות, העולם יתפוצץ, הבינלאומי. בחסות הלוביסטים של חברות הטכנולוגיה הענקיות.
כן, וזאת באמת שאלה, האם זה באמת יקרה? זאת אומרת, החוק הזה כנראה יצא לפועל, באיחוד האירופי מדברים על אוקטובר כתאריך יעד, אבל מומחים אומרים שיחסית קל לנסח חוק הזה, אבל מאוד קשה ליישם אותו. זאת אומרת, החברות האלה יכולות להרים המון קשיים, למצוא כל מיני דרכים להתחמק מיסוג של החלטות, ויכולים גם לפתח פשוט ממשקים גרועים. אוקיי, אתם רוצים שמשתמש בוואטסאפ יוכל לשלוח הודעות לטלגרם? סבבה, אבל הממשק יהיה ממש ממש גרוע
כן,
ולא נוח.
כן, שיחביאו את זה בהגדרות, באיזה, מאחורי איזה שלושה תפריטים.
כן, ואז הרגולטורים יתחילו להתעסק בתפריטים וגודל של כפתור וכישורים, ואני לא חושב שהרגולטורים באיחוד האירופי רוצים להיגרר למאבק הזה. ויש גם את העניין של הפגיעה בפרטיות, כמו שאמרנו, ביטול החומות בין אפליקציות הצ'אט באמת יכול להוביל לביטול ההצפנה, שזה באמת מה שראינו בשנים האחרונות, ענקיות הטכנולוגיה משקיעות בזה הרבה. הן רוצות שהתקשורת בינינו תהיה מוצפנת ופרטית. וצריך גם להגיד שהמקומות האלה שבהם שתי מערכות מתממשקות, אלה נקודות התורפה. אלה המקומות שבהם יש חולשות אבטחה, והאקרים יודעים לחפש אותם והם גם מוצאים אותם. ולכן בדיוק הנקודה הזאת שבה טלגרם פוגשת את וואטסאפ, או וואטסאפ פוגשת את iMessage, זה יכול להיות מסוכן.
קודם כל, מבחינת לוחות זמנים, זה לא לגמרי ברור מתי באמת זה יקרה, כי כן, כנראה באוקטובר זה ייכנס לפועל, אבל כרגע, לפחות בעניין הזה של הצ'אטים, מדברים על זה שכנראה תוך כמה חודשים זה כבר יהיה צריך לעבוד להודעות, אבל למשל, שיחות לצ'אטים קבוצתיים, זה כנראה יהיה רק עוד כמה שנים, ועל רשתות חברתיות בכלל לא דיברו עדיין וכולי. סביר להניח שאנחנו גם נראה פה עתירות משפטיות של הענקיות שינסו באמת לסכל את זה. קרב הממשקים זה באמת מעניין איך זה ייראה, באמת אם הם יוציאו איזה משהו גרוע, ואז יתחיל להיות פה איזה קרב על הנושא הזה. אבל אני חושבת שיש דברים בחקיקה הזאת שכן, גם כמו שדיברנו, הם makes more sense, ויכול להיות שגם יהיה קשה יותר לענקיות לסכל אותם. למשל, הנושא הזה של התיעדוף העצמי. אם חברה מקפיצה את עצמה הראשונה בתוצאות חיפוש, זה מאוד קל לראות את זה, ואני גם לא רואה איך הם מסכלות את זה מאוד בקלות, כי זה לא צריך להיות כזה מורכב.
כן, זה הדברים הפשוטים יחסית בחקיקה הזאת. לי באמת אישית קשה מאוד לדמיין את המצב הזה שבו וואטסאפ מדברת עם טלגרם ועם iMessage, זה גם דורש איזשהו דיאלוג בין החברות האלה, ולא ברור כמה הם יהיו נכונות להשקיע בזה משאבים ומאמצים, ואני מאמין שהם ילחמו מלחמת חורמה בדבר הזה.
אולי נראה חברות סטארט-אפים חדשים שיבואו להציע פתרונות בדיוק לזה ולפשט גם את זה.
כן, אולי כמו תמיד מישהו יבוא ויגיד, הבלוקצ'יין הוא הפתרון. כי אנחנו יודעים שהבלוקצ'יין הוא כמובן הפתרון להכל.
יש פה דברים שזה יהיה בהחלט מעניין לראות איך הם יתגלגלו. הנושא הזה של לפתוח את החנויות אפליקציות ולאפשר להסיר התקנה של דברים שהותקנו מראש, או לחלופין בכלל שהם לא יוגדרו כברירות מחדל, ובעצם אני אקנה מכשיר חדש ופשוט ישאלו אותי, איזה דפדפן בא לך? איזה מייל בא לך? איזה עוזרת קולית? יכול להיות מגניב, לא?
כן, אבל בסוף כולנו נבחר בגוגל, לא? בגוגל חרום ובמנוע חיפוש של גוגל.
עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה ליובל מן, אני אושרית גנאל. להתראות בשבוע הבא.